אנשים שהם כן אני. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. ההכתרה התרחשה לפני 5 שנים. סרטה הראשון של הדס בן ארויה, אנשים שהם לא אני, יצא לבתי הקולנוע וניפץ לא מעט לבבות. מבקרי קולנוע התמוגגו, צעירים תל אביבים התאהבו, עורכי עיתונים התרגשו. הם ירו להשוות את הבמאית הצעירה ללינה דנהם, בנות. הם התפעמו מהעומק שלה לצאת עם סרט ביקורים עמוס בסצנות סקס ולהציב את עצמה בתפקיד הראשי החשוף, והם התרשמו מהיכולת שלה לפרוס פרוסה מהמציאות התל אביבית של בני דור הוואי, ולהגיש אותה על המסך הגדול בצורה ישירה, משכנעת, נועזת ואותנטית, אבל בה בעת ביקורתית ולא מתנצלת. להפך. אנשים שהם לא אני, סרטי תמונה של דור שמשתוקק לאינטימיות, אבל לגמרי הולך לאיבוד במרדף אחריה. 5 שנים לאחר שהוכתרה כהבטחה הגדולה של הקולנוע הישראלי, בן ארויה כאן כדי לקיים. סרטה השני, מישהו יאהב מישהו, כבר הוקרן בקיץ בבחורה עולמית באחד מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם, פסטיבל ברלין, כתב את פרס הסרט הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים האחרון, וגם נמכר להפצה מסחרית בשורה ארוכה של מדינות. בן ארויה מטפסת לליגה של הגדולים ולוחצת על הגז בכל הכוח. היא מתרוצצת בין פרימיירות לאודישנים, שקועה בהכנות קדחתניות לצילומי הסדרה החדשה שלה, שיתחילו בחודש הבא, ומוכנה לזנק מיד לאחר מכן לצילומי סרטה השלישי. וכל ההוריקן הזה מונח על כתפיה של בחורה קומפקטית למדי, צנומה ונמוכה, בת 33 בסך הכל. ואולי בעצם נכון יותר לומר שההוריקן הזה בכלל רוכש וסוער בתוכה. היא מדברת מהר והרבה. מחשבה רודפת מחשבה, משפט רודף משפט. איזו תזזית פנימית מצליחה לסחוף את כל מי שסביבה. את הרעיון היא מבקשת לקיים בביתו של מידן ארמה, הצלם הקבוע שלה ובן זוגה לשעבר, כי שם היא מרגישה בנוח, היא מסבירה. אני מתמקמת בסלון, הוא מתנדב להכין לנו קפה לפני שהוא יוצא, והיא קופצת לבקר אותו במטבח בניתורים מהירים, מלווים בקריאה, אני בכלל לא מתרגשת. מי שכיכבה בעירום נינוח בסרטה הראשון, והשתתפה בו בסצנות סקס נועזות, אף שזו הייתה הופעתה הראשונה מול מצלמה, זורקת להרמה בחיוך. תפתח לי איזה אקזנקס בכוס מים. וכשהיא נוחתת לבסוף על הספה בסלון, היא משגרת מבט נטול חיבה אל מכשיר ההקלטה שמונח על השולחן. עוד מעט אני ארגע, היא מבטיחה. היא בתקופה כל כך עמוסה עד שאפילו לאתר משפצת פנויה בלוס שלה לצורך הרעיון, הייתה משימה לא פשוטה. לא מזמן קיבלתי התקף חרדה פעם ראשונה בחיים, היא מודה. יוצא לי עכשיו סרט, עוד חודש אני מצלמת סדרה שאני הכותבת והבמאית היחידה שלה, ומיד אחר כך אני מצלמת סרט ענק בברלין. אז ברגע מסוים פשוט קרסתי. כשזה קרה אמרתי לעצמי שאני לא מבינה איך אני לא קורסת כל הזמן, כי יש עליי לחץ מפגר. הקריסה התרחשה יום אחרי הקרנת טרום בכורה של מישהו יאהב מישהו. ההקרנה הייתה מהממת, אבל מיד אחריה הייתי צריכה לדבר על הסרט, ובגלל שזה כל כך אישי, ובגלל שתמיד יש שאלות על העירום ועל הסקס, ואני מרגישה שאני צריכה להתנצל על זה, אז זה שם אותי בפוזיציה שאני מתחילה להתגרד, היא מסבירה. והידיעה שלמחרת צפויים לאודישנים גורליים לסדרה, לא עזרה להשרות אווירה של רוגע. למחרת אני יושבת באודישן ומרגישה שהלב שלי דופק מהר, ופתאום הקולות נורא חזקים ואני לא מצליחה לראות. תחילתו הנפלאה של התקף חרדה, היא מתארת. אני יושבת עם מלהקת ושחקן ומרגישה שאני עוד שנייה מתה. הלב שלי דופק על 200. באודישן הבא כבר לא יכולתי. אמרתי, יש לי שיחה, אני צריכה לצאת. ומישהי מחברת ההפקה קלטה אותי, לקחה אותי לחדר סמוך, שפכה לי חצי בקבוק רסקיו לפה ואמרה לי, הכל בסדר, קחי את הזמן. ואני בוכה, מתנשפת, נרגעת, מנגבת הדמעות, מעמידה פנים שהכל סבבה וממשיכה את האודישן. זו הייתה חוויה קשה. זה 360 מעלות של חרדה הדבר הזה. חלק מהלחץ נובע מכך שבן ארויה לא אוהבת לשחרר. היא רגילה לשלוט בכל האספקטים של היצירה ולא נבהלת מעבודה קשה. בסרט הראשון שלה היא פיתרה את השחקנית הראשית שבועיים לפני הצילומים, כי הבינה שאף אחד לא יוכל לגלם את הדמות טוב כמוה. היא גם לקחה על עצמה את הפקת הסרט, תפקיד עמוס בלחצים ואחריות בפני עצמו, אף שגם בו לא התנסתה מעולם. במישהו יאהב מישהו, חל שיפור קל. בן ארויה אומנם תכננה לגלם גם הפעם את הדמות הראשית, אבל הסכימה בשלב מסוים להפקיד את המשימה בידיה של חברתה הטובה, השחקנית אלישבע וייל. שיתפתי אותה בתהליך הכתיבה ובשלב מסוים היא אמרה לי, הדס, אולי פשוט תביימי כי את במאית ותתני לי לשחק כי אני שחקנית. וזה היה הגיוני. אז אמרתי, אוקיי, סבבה. היא פשוט קבעה את זה כעובדה. התחושה הייתה שלא הייתה לי בחירה שם, היא מסבירה. אבל ההפקה היא לא ויתרה. היא גייסה לצידה את מעיין עדן, בת 24, והן הפיקו את הסרט ביחד. עם כובעים רבים בה אחריות גדולה וגם עומס פסיכי מתברר, אבל הצד החיובי של זה הוא החותם האישי המובהק של בן ארויה שריחף מעל אנשים שהם לא אני, ונוכח בעוצמה גם במישהו יאהב מישהו. בן ארויה כותבת ומביימת מציאות שהיא מכירה מקרוב, מלקטת חומרים מסביבתה והתוצאה היא דמויות מלאות חיים, אבל פגיעות וסרוטות, כאלה שנלחמות כדי לזכות בקורטוב של אינטימיות, ונאבקות כדי לפצח את הוראות ההפעלה של החיים האלה. ההומור עוזר להן לפרוק מתחים ולפוגג מבוכה, הסקס הוא הכלי הזמין והמהיר ביותר שלהן ליצירת קשר בין אישי, והסמים עוזרים להן לדלג מעל עקבות ופחדים. מישהו יאהב מישהו שיצא אתמול לבתי הקולנוע, ממשיך במובן הזה את המשימה של אנשים שהם לא אני, ומנסה לסרטט את ההוויה של דור ה-Y בתל אביב, לפחות כפי שהיא נראית מבעד לעיניה של בן ארויה. אנשים צעירים מנסים לנווט את דרכם בג'ונגל עירוני של סקס, סמים ומסיבות, ומחפשים בתזזית אינסופית כמה רגעים של שקט. והסיפור שלהם נפרס לפני הצופים באמצעות דיאלוגים משכנעים, סצנות סקס נוטפות אותנטיות ודמויות מחמירות לב שמתחשק לחבק. לעומת זאת, את הפוליטיקה שמצליחה להזדחל לרוב הסרטים הישראלים, בן ארויה משאירה מחוץ לפריים. את סרטה החדש היא חילקה לשלושה פרקים. הראשון מתרחש במסיבה ועוקב אחר דני, צעירה שמשוטטת בה בחיפוש אחרי הבחור שהכניס אותה להיריון כדי לבשר לו את הבשורה, אבל נתקלת במקום זאת בנשים שמלעיטות אותה במידע מערער על המכאובים והקשיים הצפויים לה אם תחליט לבצע הפלה. חלקו השני של הסרט עוסק במערכת היחסים שמתפתחת בין אותו הבחור, מקס, לייב לב לוין, לבין אהובתו הטריה אבישג, אלישבע וייל, שזכתה בפרס השחקנית הטובה בפסטיבל ירושלים, בניסיונם להגשים פנטזיות מיניות המשלבות אלימות, ובמציאות שמתפוצצת להם בפרצוף. ואילו הפרק השלישי משגר את אבישג למפגש עם גבר מבוגר, שמלמד אותה כמה דברים על אינטימיות. בכל הפרויקטים שלה, מודה בן ארויה, היא בעצם כותבת את עצמה. יש לי איזו הרגשה שזה לא נכון לא לכתוב אותי. אני לא יכולה לסבול זיוף. כשאני רואה שאנשים כותבים על דברים שהם לא מכירים, זה מריח לא טוב, היא אומרת. כרגע אני מרגישה שיש דברים שאני מכירה לעומק, ושיש לי יכולת לעשות להם זום אין, דברים שאני יכולה להראות בלי לערוך את עצמי, וזה קשור באיזו תחושה בסיסית ודי מדהימה באומנות, שאתה רואה את עצמך ומרגיש שאתה לא לבד. כולנו הרגשנו ככה כשראינו את בנות ואפילו את סיינפלד. כשאת רואה מישהו פוסל מישהי על איך שהיא קושרת את הסרוכים, את מרגישה, הו, אני לא הבן אדם המוזר היחיד בעולם. זה כמו שמישהו ישן אצלי לא מזמן, וכשהוא רצה ללכת ולהגיד לי ביי, הוא העיר אותי כשליטף לי את כף הרגל, עם הדגימה ומצטמררת. 10 דקות אחר כך כבר נפרדתי ממנו, כי אמרתי, מי מעיר בן אדם ככה? להעיר בן אדם בדגדוג זה מחריד. הסרטים שלה אינם אוטוביוגרפיים, אבל הם מורכבים מההתנסויות הפרטיות שלה בחיים האלה. זה לא עליי, אבל אלה כן התחושות שלי והעולם שבו אני חיה, וחוויית החיים שמעסיקה אותי. תמיד אני כותבת על מערכות יחסים, על הפערים שאני מרגישה שקיימים בדור שלי, על המקומות האלה. אני מרגישה שאני חלק מדור שבו הכל חופשי והכל ליברלי. את נכנסת לטינדר ויש שם בופה של גברים, ואת יכולה להזמין כל דבר שאת רוצה, והכל נגיש ומהיר. ואני גם נורא אוהבת את זה. אני אדם סקרן שאוהב לבדוק גבולות ואוהב חוויות. אם בסרטה הקודם הדמויות חיפשו אינטימיות בנרות, במישהו יאהב מישהו, יש לרגע הרגשה שהגיבורים הצליחו במשימה. הם מתאהבים בטירוף, מספרים זה לזה סודות כמוסים, יוצאים להגשים יחד פנטזיות מיניות אפלות. אבל מהר מאוד האינטימיות הזאת מתחילה להתפורר. בדור שלי יש תחושה שכולם נורא פתוחים, כל הזמן מדברים על עצמם. הייתי למשל באיזה ערב עם אנשים שלא הכרתי, והייתה שם תחושה של פתיחות נורא גדולה. אחד סיפר איך הרדים את אמו כשהזריק למורפיום. אחרת סיפרה איך אבא שלה היה מטריד מינית. אבל לי הייתה תחושה מוזרה, אני אפילו מתכווצת עכשיו כשאני מספרת לך את זה בקול, שאני שם רק במקרה. ואני לא חברה שלכם. אז למה אתם בכלל מספרים לי את כל זה? מה, את סיפרת שם? לא סיפרתי. מה, אני השתגעתי? כי את החוויות האינטימיות שלך את מספרת רק בסרטים, ל-10,000 צופים מינימום רצוי בעירום. בדיוק, פיגור, היא צוחקת. בן הרויה נולדה וגדלה באשקלון, לאב מהנדס, ואם שהיא מורה למתמטיקה ושופטת ברידג'. שתי אחיותיה שגדולות ממנה עובדות בהייטק. המשפחה שלי מאוד סמארט כאלה, היא מציינת. היא למדה בבית ספר לאומנויות, מגיל צעיר היה לה ברור שזה הכיוון שלה. היא התקשתה שם מבחינה חברתית, כי נאלצה ללמוד עם אותם 30 ילדים לאורך 12 שנה, אבל הלימודים חיפו לדבריה על הקושי הזה. הייתה לי תחושה דיכוטומית, שכל מה שקשור בחיי החברה שלי זה דבר מערער, וכל מה שקשור באומנות שלי זה דבר יציב. אז על אנשים אני לא אשים את הז'טונים, אבל על האומנות, כן, כי זה ממש מתגמל. וזו תחושה שאני חיה איתה עד היום. והיא לא הראשונה במשפחה שהחליטה לשים את הז'טונים על קולנוע, מתברר. סבא שלה, מצד אמה, יוסף צרף, עלה לארץ מעיראק ב-1951, הכיר את אשתו במעברה ויחד עברו לתל אביב כדי לגדל בה את ביתם. הוא היה רואה חשבון עם משכורת של פקיד, אבל בגלל שהוא היה איש עסקים, כששמע שיש עיר מתפתחת חדשה, דימונה, אמר, הנה הזדמנות עסקית. השאיר את אמי וסבתי בתל אביב ועבר לשם. בשנות ה-50 לא היה שם כלום, חוץ מכל מיני פועלים שעבדו בים המלח ולא היה למה לעשות. אז הוא הקים להם קולנוע. בהתחלה זה היה צריף ראי עם הסרטה, אבל הוא התחיל להביא סרטים מחברות הפצה בכל העולם והקרין להם כל יום, שתי הקרנות ביום. בשלב מסוים הוא התחיל להשיג שני חבר'ה צעירים שעזרו לו לתפעל את הקולנוע. האחים לאון ומשה אדרי, שעם השנים הקימו חברת הפצה משל עצמם והפכו לאימפריה קולנועית מקומית, הבעלים של רשת סינמה סיטי, חברת ההפקה וההפצה יונייטד קינג, ועוד. הם התחילו אצל סבא שלי. לאון היה מסריט ומשה היה הולך כל יום להביא מתחנה מרכזית דימונה את הסלילים, ואז התקדם והיה גם קופאי. בכל מקרה עם השנים העסק גדל, הוא הקים שלושה בתי קולנוע בדימונה וקניון. אמא שלי קיבלה כרטיס שיכולה להיכנס בחינם לכל סרט שהיא רוצה בכל הארץ, וכולם רצו להיות בני זוג שלי בגלל זה. אז את נעזרת היום במשה אדרי? ביקשת ממנו להפיץ את סרטייך? לא, לא רציתי טובות. רציתי שיפיצו אותם אנשים שידלקו עליהם, ואני בכלל לא חושבת שהוא יודע. אמא שלי אמרה לי פעם, אם תרצי עבודה בקולנוע, אז תגידי. רציתי להגיד לו, אבל אף פעם לא התאפשר. עכשיו אולי יקרא את זה. בצבא היא שרתה כמדריכת מרגמות. אני אדם מאוד תחרותי, לא שקלתי מספיק כדי להתגייס, אז שיקרתי לגבי המשקל שלי, היא אומרת. וזמן קצר לאחר שחרור, כשהחלה ללמוד קולנוע באוניברסיטת תל אביב, הרגישה שמצאה את מקומה. באופן לחלוטין לא מתוכנן, סרט הגמר שלה בשנה ד' תפח לכדי כמעט פיצ'ר. אני לא טובה בזמנים, תחושת החלל וזמן שלי לא משהו, אז לא כל כך הבנו מה אנחנו עושים, היא מסבירה. התסריט היה 32 עמודים, וכל עמוד אמור להיות דקה על המסך, אבל לנו זה יצא שעה. סגנון הבימוי שלי כנראה משתהה, וגם יש הבדל בין משהו שאת כותבת לעצמך, למשהו שאת כותבת בשביל לקבל מימון מקרן. כשאת כותבת לקרן, את מנסה להסביר את עצמך, וכשאת כותבת סרט גמר, את כותבת אותו לעצמך. זו הייתה כתיבה מצומצמת, כי לא הייתי צריכה לשווק את זה לאף אחד. וגם זה מאוד פלואידי. הם שוכבים למשל, זו שורה אחת בתסריט, אבל בפועל על המסך זה כמה דקות. בקיצור, רק בחדר העריכה הבנתי שזה 60 דקות, כלומר פיצ'ר, ואז כבר הערכנו אותו בעוד 10 דקות. התוצאה? אנשים שהם לא אני, חרכה כאמור את המסכים. בסרט הזה התקבע שיתוף הפעולה שלה עם הצלם מידן הרמה והעורך אור ליטל, שאת שניהם הכירה בלימודים. הרבה צלמים אמרו לי לא, כי התסריט היה המון דיאלוגים, אז אולי חששו שזה טוקינג הדס ושאין לי משהו להראות. אבל מידן אמר לי כן, ואותו דבר עם אורחים. המון אמרו לי לא, אבל אור אמר כן, ומאז אנחנו ביחד עם אווירה, ועם שניהם אני אעבוד לנצח. בזמן הלימודים, במשך 3 שנים, היא עבדה בחברת סטארט-אפ של סרטונים אוטומטיים. את מעלה כמה סרטונים מהטלפון שלך, והוא הופך אותם לסרטון שאת יכולה לשתף. היא הייתה המומחית שלהם לקולנוע, ובשלב מסוים מונתה גם לאחראית על המוזיקה, וניהלה שורה ארוכה של עובדים בכמה מדינות. ניהלתי טירוף, אבל היה לי ברור שזה רק עד שאני עושה את סרט הגמר, ואז אני קמה ומתחפפת משם. הרווחתי הרבה כסף יחסית לסטודנטים, עשיתי כסף של הייטק וחסכתי. ואז, כשהלכתי לעשות את הסרט, הייתי מושקעת בו כלכלית והפקתי אותו לבד, היא אומרת. אז זה לא כמו שזה אולי נשמע, שעשיתי סרט גמר ופתאום הוא נהיה פיצ'ר. כי הייתי בת 26 והשקעתי בו את כל כולי. השקעתי בו את כל הכסף שלי ואני מדברת על מאות אלפי שקלים. וגם כל חוויות החיים שלי היו בו. הגוף העירום שלי היה בו, הוא נכתב עליי. זה היה לשים את כל הביצים שלי בסל אחד. ומה זה להפיק סרט? זה להסתכן כלכלית ומשפטית. זה מסוכן נורא. אם חס וחלילה מישהו מועד ונופל, זה עליי. אם מישהו תובע אותי, כי לא חתמתי על הסכם על שיר שלקחתי מאיזו חברת ענק, זה עליי. היום בראייה מפוקחת של 5 שנים אחרי, אני מבינה את זה. אבל אז לא הבנתי איזה סיכון ענק לקחתי על עצמי. פשוט עשיתי את זה. כשעבדה על מישהו יאהב מישהו, היא טעתה על משמעותה של האינטימיות בקרב בני דורה. אני יושבת עם בן אדם בדייט ראשון, והוא מספר לי משהו מאוד אינטימי. ואז אני מגלה שהוא סיפר את זה גם באיזה פודקאסט. או שהוא שולח לי איזה שיר שכתב, אבל שנייה אחר כך אני רואה שהוא העלה אותו בסטורי. אז מה זה קשור אליי האינטימיות הזאת? יש לך אינטימיות עם העולם, לא איתי. אני רק לי, היא אומרת. אז כולם אינטימיים עם כולם כל הזמן. אבל מה זה בדיוק אינטימיות? אני רוצה להגיד ניתוק רגשי, אבל זה לא זה. זה משהו חדש שנולד. הכל נורא חופשי, פתוח, אפשרי וזמין, וכולם כל הזמן אינטימיים עם כולם. אבל שום דבר לא באמת. וזה לא שיש לי ביקורת על זה, יש בי משהו שאפילו מחבב את זה. אז מה בכל זאת הבעיה? תראי, בסרט, הגיבורה בסוף פוגשת את דרור, בגילומו של השחקן יואב הייט, שהוא 2 דורות מעליה ונוצר איזה חיבור שכמעט לא קורה, והוא מוליד את השאלה מי יותר חופשי. כי כל האנשים שהם נורא פתוחים כל הזמן, יש בהם דווקא שמרנות גדולה כי הם לא באמת מרשים לעצמם להרגיש. אני ושכמותי נורא זהירים עם הרגשות שלנו, למי אנחנו באמת מתקרבים, כי זה מבלבל. אז דווקא הפתיחות הגדולה מובילה לשמרנות. הזוג בסרט כאילו נורא פתוחים, אבל לא באמת. כל אחד מהם מספר את חוויית החיים שלו, וזה לא קשור לבן אדם שמולו. וכשהם מחליטים בשלב מסוים מתוך קרבה נורא גדולה כביכול, להתנסות במין אלים, קינקי, זה יוצא לא טוב. הם לא באמת רואים אחד את השנייה. וכשאני מסתכלת על הדור שמעלינו, אני חושבת שאולי הם יותר מרגישים ממני, למרות שאני כל כך מתאמצת להרגיש. הסרט נגמר בשתיקה, וזה לא ספוילר. בשבילי להיות דקה בשתיקה עם בן אדם, זועם כל הסיוטים. אני באמת מעדיפה למות מאשר לשתוק עם בן אדם דקה שלמה. אלוהים שישמור, זה נורא. אני אמכור את כל הסודות של כל החברים שלי בשביל שלא תהיה שתיקה של דקה. אז האינטימיות הכי גדולה זה דווקא לשבת עם בן אדם דקה ולשתוק. ניסית את זה בעצמך? כמובן שזה נכתב בעקבות משהו שניסיתי. והצלחת? כן, אבל זה היה מאבק. את מכירה את האפליקציה AdBlock? זאת שחוסמת לך פרסומות? ככה הרגשתי, שבכל פעם עולה לי איזו מחשבה, ואני מורידה אותה. זה היה מאבק רציני. מדיטציה ניסית פעם לעשות? לא, גם מהמקום הזה, וגם כי אני אדם תועלתני. אני אלך לחדר כושר כי זה יבנה לי את השריר, אבל אני לא אלך למדיטציה או יוגה, כי מה יצא לי מזה? איפה המוצר בסוף? עשיתי הרבה זמן קרמיקה, וזה באמת ניקה לי את המחשבות, אבל בסוף יש לי כוס, את מבינה? הגיבורה שלה חווה את השתיקה המשמעותית עם גבר מבוגר. גם את חווית הערות מהסוג הזה כשיצאת עם גברים מבוגרים? כן. יצאתי פעם עם מישהו שהיה דור מעליי, ופתאום הבנתי שהוא תופס דברים אחרת ממני. וזה פתאום ריגש אותי כי חוויתי משהו שלא חוויתי קודם. זה היה כזה, וואו. מה זה היה? לשכב עם מישהו ולהסתכל בעיניים. זה נשמע שאני בן אדם ממש fucked up. אבל אני בטוחה שהרבה אנשים יבינו אותי. יש בזה משהו נורא אינטנסיבי. יש בזה אינטימיות מאוד גדולה שאתה לא יכול לחוות אותה עם הרבה אנשים. כשאתה חי בעולם שבו טינדר הוא דבר, אתה לא תסתכל בעיניים לאנשים שאתה שוכב איתם, כי אולי הבן אדם הזה לא יהיה פה מחר, אז למה שיסתכל לו בעיניים? את מדברת פה עלייך ועל בני דורך, ואחרי שיצא הסרט הראשון שלך, הכריזו שאת קולו של דור. את מרגישה ככה? חושבת שרוב הקולנוע הישראלי מדבר בקול אחד, ואת ובני דורך מגיעים עם קול אחר? חוויית חיים אחרת? זו שאלה טריקית, כי יש בזה משהו יומרני. אני לא שמתי על עצמי את הטייטל הזה, אני לא חושבת שאני קולו של דור. אבל את כן מאמינה שחוויית החיים של בני דורך היא אחרת. כן, זה כמובן להשטיח ככה מיליוני אנשים, אבל כן. וגם פחד לא להבין את הדור שמתחתיי. איך אנחנו רואים את החיים, מתמודדים איתם, כי הם נורא השתנו. כי טכנולוגיה, כי מדיה חברתית, כי פורנו, כל הדברים האלה עשו את שלהם. אנחנו בנויים אחרת. הסצנה שבה הגיבורים עושים סקס אלים בהסכמה, ובכל זאת זה לא עובר חלק, זורקת למהפכת מיטו ולניסיון לסרטט גבולות בסקס ומהותה של הסכמה, בסגנון הסדרה להרוס אותך. הדבר המפחיד באמת הוא בין אדם לעצמו, לא בין שני אנשים. אני חושבת ששם הבעיה, כי היא תקשרה את עצמה באופן מלא, נתנה לו רשימת מכולת תעשה לי ככה וככה, והוא, לפרוטוקול, היה פיקס. אבל יש משהו מבלבל, כי חוויית החיים שלנו מבלבלת. המחיר של החופש הזה הוא שאנחנו לא תמיד בסינק עם מה שאנחנו מרגישים. היא עושה את זה, ואז קמה ומרגישה שבא לה למות. המוח אומר הכל בסדר, אבל הגוף דוחה את הבן אדם שדפק למכות אתמול. יש פה דיסוננס עמוק. לא עניין אותי לייצר סיטואציה שבה ברור מי בסדר ומי לא. לא מעניין אותי להיות דידקטית ולא לשפוט את הדמויות שלי. מה שמעניין אותי זה הסיטואציות המבלבלות האלה, והתוצאה של האינפלציה הרגשית שאנחנו חיים בתוכה. את השקט היא מוצאת בסופו של דבר דווקא עם מישהו מבוגר. זה הפתרון? אני לא חושבת שהסרט מציע שהפתרון הוא להיות עם מישהו מבוגר. די ברור שהחיבור הזה אינו פוטנציאל למערכת יחסים אמיתית. הוא פשוט מראה לה את האופן היותר רומנטי שבו ניתן להגיע לקרבה ואת הפגיעות הזאת. הוא חווה אולי פחות חוויות ממנה, אבל יכול להיות שהוא הרגיש יותר. זה דיאלוג שלי עם עצמי. מי יותר חופשי מביניהם, מי השמרני ביניהם באמת. הוא מרשה לעצמו להיות הרבה יותר חשוף ויותר להרגיש. מה החופש האמיתי? מה התעוזה האמיתית? מי בביניהם מרגיש יותר? אני לא יודעת, אבל זו לא הצעה למערכת יחסים, זו שאלה. עד כמה השאלה הזאת מעסיקה אותך, אם את שמרנית? זה לא מעסיק אותי בכלל, היא נקראת מצחוק. כן, זה מאוד מעניין אותי. יכול להיות שהדס בן הרויה, שהתייצבה בסרטה הראשון עירומה מול המצלמה, ומביימת סצנות סקס נועזות, היא בעצם טיפוס שמרן? אבל אני לא יודעת מה זה שמרנית. אני באמת לא יודעת. אני מתעניינת ברגש, לא בשמרנות. אחרי שמצאה את עצמה מול המצלמה באופן לא מתוכנן באנשים שהם לא אני, היא החלה להפתעתה לקבל הצעות לשחק. כך התגלגלה לשחק בעונה השלישית של האחיות המוצלחות שלי, וגם בסרטו של גור בנטביץ' קצפת ודובדבנים. היא גילמה בו חיית לילה תל אביבית, שהיא גם מומחית סושיאל, הופעה שזיקתה אותה בפרס אופיר לשחקנית המשנה הטובה ביותר. היה לי נורא כיף לזכות, אבל זה גם נורא הצחיק אותי. כי זה משהו שעשיתי מהצד, זה הרי לא הדבר שלי. את פרס אופי ראשון שאני מקבלת זה דווקא על משחק? מה? עם כתיבה ובימוי אני כל הזמן מרגישה שאני לא מספיק טובה. או שאולי כן, אני במאבקים פנימיים עם זה. ובמשחק לא אכפת לי, במובן הטוב. אין לי מטען סביב הדבר הזה. אז זה היה פרס כיפי. כשזכיתי עם הסרט בירושלים, למשל, ישר התחלתי לחשוב למה זה לא באמת שווה. וככה גם כשהתקבלתי לפסטיבל ברלין. בגלל שאני אדם מאוד תחרותי, אני תמיד מרגישה שהגעתי למקום מאוד גבוה בקריירה שלי, אבל שעדיין, לעומת אחרים, אני במקום ממש אפסי. אני תמיד במאבק עם זה. נדמה לי שדווקא במקום לא רע. ברור, אני במצב מדהים. היא מזדרזת לקום מהספה כדי לנקוש על שולחן עת סמוך. לא, תקשיבי. אני הכי כזה, אני לא יוצאת מהבית בלי שום בתיק. באמת? ברור, מה, אני השתגעתי לצאת מהבית בלי שום? נפלתי על השכל, היא אומרת. ולבקשת המראיינת מחטטת בתיק שלה, ובאמת שולפת ממנו שקית קטנה עם שום. גם בפרסי אופיר היה לי קלאץ' קטנטן, וכל מה שהיה בו זה טלפון ושום. אני הכי מאמינה באמונות תפלות, אך היא מדליקה מרווה בבית, דופקת על עצים, לא אומרת דברים רעים על אנשים. אני ממש בזה. סבתא שלי הייתה תמיד כזאת, הייתה דוחפת להריסות של התינוקות שום ומלח. זה חלחל עמוק. כרגע היא שקועה עד צוואר בהכנות לצילומי הסדרה שלה, שבינתיים נקראת קורדורוי, שם זמני, ומיועדת לשידור בהוט. היא עוסקת באיך מיטו משפיע על מערכות יחסים. מיטו הדור הבא, אומרת בן ארויה. איך התנועה הזאת משפיעה על היחסים שלנו עם ההורים, עם חברים, עם העבודה, על יחסים רומנטיים? זה ניסיון להבין מה מיטו עשתה לנו. כמו תמיד, מה שמעניין אותי זה לא הדבר הדידקטי, אלא להסתכל על המקומות האפורים. אני חוקרת את זה קצת כמו סדרות פשע אמיתי. יש אירוע, כותרת של הטרדה מינית, אבל את רואה את זה משלוש נקודות מבט ומזדהה עם כולן. כולם אשמים וכולם לא אשמים, וזה בכלל לא העניין. זה פשע אמיתי, במובן שאני מוליכה אותך, נותנת לך להאמין שמשהו מסוים הוא נכון, ואז לא, הדבר האחר הוא הנכון. כמו הסדרות שבכל פרק את חושבת שמישהו אחר הוא הרוצח. זה שוב מזכיר קצת את מיקה לכל ולהרוס אותך. נכון, אבל אצלה הבחור ההוא סימם ואנס אותה. אצלי, מקרים כאלה שבהם ברור מי לא בסדר, לא נכנסים לסדרה. את כל הזמן צריכה לחשוב. נראה לי שאנשים ממש ישנאו אותי אחר כך, אני ממש מוכנה לזה, כי אני לא מרצה אף צד. שיהיה לי בהצלחה. אבל נורא בא לי שזה יעורר דיון, שאנשים יריבו. אם אנשים יחסו עליי, זה סימן שהצלחתי. והסרט הבא, אותו כתבתי ממש מזמן, אבל הייתי צריכה בשבילו הרבה כסף וזה לקח זמן. זה מתרחש בברלין, הוא מספר על בחורה שמגיעה לשם, פוגשת בחור ישראלי ולוקחת אותו למסע נועז. נועז מבחינה מינית? מכל הבחינות, כן. מישהי חסרת הכבוד שאין בה פחד. והוא הולך אחריה והם מאוד מתאהבים, ושיא הקשר הוא גם הרגע הכי גרוע של הקשר. משהו אפל ביחד. שיא הפתיחות אבל גם גומר להם את הקשר. סצנת מין מאוד רדיקלית שתופסת 20 דקות מהסרט, ויש בסרט שכבה נוספת על זהות ישראלית. מפתיע, בהתחשב בכך שעד כה היצירה שלך דווקא התעלמה מאקטואליה ומהמציאות הפוליטית במקום הזה. תראי, זה לא בא מתוך ניתוק, אלא מבחירה מודעת שעשיתי. כשאני מסתובבת בעולם, התגובות שאני מקבלת לסרטים שלי זה וואו, הנה סרט ישראלי אחר, כזה שאני רואה את עצמי בו. אנשים מבינים שישראל היא לא רק הסכסוך וביבי, אלא גם סתם אנשים שאפשר להזדהות איתם. אני באופן אישי מאסתי בסרטים האלה. כסטודנטית לקולנוע ראיתי רק סרטים כאלה. כולם בתוך טנק ונשבר לי הזין מזה. די, זה לא מעניין יותר. יש עוד דברים שאפשר להראות. כך שמבחינתי זאת אמירה. וזו גם הטרגדיה הכי גדולה שלנו. כי כשאני למשל מגיעה לפסטיבלים, האנשים שיש לי את החיבור הכי טוב איתם, זה לבנונים, מצרים, אנשים מהמזרח התיכון. החיבור מיידי, כי לא יעזור כלום, קורצנו מאותו חומר, ויש לנו אותו טמפרמנט. זה נשמע קלישאה, אבל זה נכון. אבל מה שקורה אחר כך, זה שאני לא יכולה לדבר איתם יותר. התאהבתי נואשות באיזה לבנוני למשל, ואז הוא אומר לי, הדס, את לא יכולה לכתוב לי הודעות יותר בחיים כי יהרגו לי את המשפחה. את לא מבינה, אתם האויב שלנו. ואני אומרת, די, מה זה קשור אלינו? אני מבינה שזה המצב, אני לא מתכחשת לזה, אבל מה זה קשור אלינו? אנחנו בסך הכל שני אנשים שעומדים אחד מול השנייה. כמו בנוטינג היל, היא מחייכת. מעצבן אותי שאני פוגשת אנשים הכי מקסימים בעולם, והם לא רוצים לדבר איתי כי אני מישראל. זה בלתי נסבל. אז אני פה, הוא בא לי לנער את זה. כי למה אני לא יכולה עכשיו להיות בת זוג של הלבנוני החתיך הזה? לינה דנהם הייתה מתה להיות הדס בן ארויה. ניב הדס. אז מהי סצנת הסקס המועדפת עליכם בתולדות הקולנוע הישראלי? אלון אבוטבול וענת סחור בפסטיבל הזיונים על הבד המכונה מקום ליד הים? בנצי, מומו ויודלה עושים שיגועים לסטלה המגמרת באסקימו לימון? אולי ריקי גל ואקי אבני מרביצים מספר בהשיבה מהודו? או שמה אלה אלצ'קו ודודה לולה שמשלימים ייחוד משפחות באלכס חולי אהבה? זה לא באמת משנה, מאחר שסצנות סקס, לצד הופעתו הנצחית של הבום בפריים, הן מנקודות התורפה המובהקות של היצירה המקומית, במיוחד כשזה נוגע לנקודת המבט התמיד גברית. מה שהופך את הדס בן ארויה לאקזמפלרית משולשת, הסצנות בסרטיה גם יותר טובות, גם יותר אמינות, ובוודאי הרבה יותר נשיות. והן עושות דיאפרגמה מכל מי שהגיעו לפניהן, כולל משכב 16 דקות המפורסם בין ליאור אשכנזי לרונית אלקבץ בחתונה מאוחרת. זה נשמע אולי טריוויאלי, אבל הסקס בסרטיה של בן ארויה, בהיותו לא מתחסד, לא מתנצל ועם תשוקה אמיתית, לא גורם לך למצמץ באינוחות כנהוג בז'אנר, הוא שולח אותך להזדהות עם הסצנה. חשוב לא פחות, הזיון אצל בן ארויה הוא לעולם אינו סתם זיון. הוא חלק מהותי, אינטגרלי ומשמעותי מהעלילה, מהלך שלם שמקדם את הסיפור, חושף דינמיקה ויחסי כוח, ומספק חלון הצצה לנפשם של הגיבורים. ממש כמו בחיים. וזה לא רק הסקס. לבן ארויה יש רגישות לקלוט אמת ולהביא אותה כמו שהיא, בתצורתה המקורית, למסך, באופן מעורר הזדהות. השפה, המחוות, הדחיינות, ההדחקות, הפסון, הניקור והאינטימיות. במסיבה שמהווה את חלקו הראשון של מישהו יאהב מישהו, גם אני הייתי מבלי שהייתי בה. אני מכיר את האנשים שם בלי לזהות אף אחד מהם. כשדמות מבקשת באגביות מחבריה שמסניפים בשירותים להיכנס בשורה ב-50, ללא הטקסיות הדקלרטיבית שמאפיינת סמים בקולנוע הישראלי, היא מרפררת למציאות התל אביבית שמתקיימת בכל ערב נתון. הדיוק שבו בן ארויה לוכדת אותה, אם כן נדיר לא רק בנוף המקומי, אלא גם בזה העולמי. איך לומר זאת בעדינות? ב-2022, לינה דנהם הייתה מתה להיות הדס בן ארויה. אנשים שהם כן אני. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.